כולם, היום יום
שני
בשבת קודש, ח' באייר תשע"ח, היום אנחנו בשיעור בדינת נשרים. השיעור שלנו יהיה לעילוי נשמת שרה בתי נעלי השלום, סבתא של חברכם, הלכה לעולמה ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ובהם לבתיה בת ג'ורג'יה.
יהושע בן.
נו, לרפואה שלמה ו...
יהושע בן.
יהושע בן.
רומא יהודית.
לרפואה שלמה. בשונה מהשיעורים שלנו עד היום במצילת נשרים, שהיינו צמודים לדברי המצילת נשרים, אני מבקש היום לעשות שינוי קטן, נא לחלק לכל אחד, להחזיר לי את העודף, להניח מול כיסא שכרגע פנוי, גם אם הוא לא נמצא מקורות. אנחנו הולכים לעבור על כמה מקורות, כי אנחנו נמצאים בסוף פרק ט'. לפני שאנחנו עוברים לעמידת הנקיות, אני רוצה לסכם נושא מרכזי מאוד שיש בו חשיבות עצומה גם לכל מה שלמדנו עד היום וגם לקראת המידות הבאות בעזרת השם, כפי שנספיק עד סוף השנה, אני מקווה להספיק כמה שיותר. כולנו יודעים ודיברנו הרבה, והרמח"ל דיבר בפרק הזה על העניין הזה של הזריזות, ואנחנו צריכים להבין שהזריזות יש מידה שמביא אותה הרמח"ל, הוא מדבר עליה כמידת העצלות, וכולנו מכירים את מידת העצלות לאורכה ולרוחבה, לעובייה, למלוא כוחה ויכולותיה של העצלות להשפיע על מהלכי חיינו. ואם כן, אני רוצה היום, ככה, לפני שניכנס לתוך לסיום פרק ט', לעבור על המקורות שלפניכם, ובואו נקרא את המקור הראשון שמובא בספר דברים לפניכם, יישמר לך ושמור את נפשך. יש ציווי מן התורה להישמר. שימו לב, הפסוק מדבר, יישמר ושמור. יש פה מה שנקרא משמרת חשובה מאוד, לעשות משמרת למשמרת, סייגים, כדי שאדם, חד ושלום, לא ייפגע, ואדם באמת, אדם נורמטיבי, בטבעי, נזהר לא לפגוע בגופו, שלא יקרה לו כל מיני דברים. הרמב״ם אומר שיש מצוות עשה להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות ולהישמר ממנו. כלומר, הרמב״ם מדבר על סכנת נפשות, שיש מצוות עשה להישמר ולהיזהר שלא להיפגע, ויש מצוות לא תעשה, שאני אסור לי להניח מכשול כדי שמישהו אחר ייפגע, כן? כלומר, מדובר פה על סכנת נפשות. לא, אז הרמב״ם מביא את המקור להלכה הזו מפסוק שקשור למעקה, כן? אדם בונה בית, יש לו גג, עולים לגג אנשים, ואז הוא חייב לשים מעקה. למה? כתוב נאמר, ולא תשים דמים בביתך. כלומר, שאחד משלום מישהו לא ייפול מהקצה למטה וייפגע. מעניין שהרמח"ל, ואנחנו ראינו את זה כבר בפרק הזה, מבחין בין זהירות שצריכים אותה, כלומר הוא קורא לזה יראה ראויה, לבין זהירות יתר הוא קורא לזה יראה שוטה. כלומר, יראה לא אמיתית, יראה פחד שהוא אפילו לא הגיוני, פשוט האדם מפחד, מפחיד את עצמו, כמו שראינו בשם רבי נחמן, שהעולם קצת שינה, הרבה שינה, את המילים של רבי נחמן, ובמקום להשאיר את מה שכותב רבי נחמן שלא להתפחד כלל, הם שרים לא לפחד. אבל רבי נחמן אומר לא להתפחד, כלומר אל תפחיד את עצמך מעבר למה שיש. יש פסוק במשלי שאומר ערום ראה, כלומר הוא חכם, רואה ראה ונסתר, הוא מסתתר. אבל החכם, מה הוא עושה? הוא מסתתר בפני מה שהוא רואה. חכם, ערום, רע. הוא רואה משהו, אז הוא נסתם ממנו כדי מסוכן. אלה שמדמיינים לעצמם משם בהילך כל מיני דמיונות, זה כבר קרה שם, אז בטח יקרה עוד פעם, כל דברים כאלה, זה נקרא יראה של הבל, יראת שלות בדברי הרמח"ל. מבוא בנקרוני, כל אדם באמת צריך להישמר מסכנות מצויות, מסכנות מצויות, הגיוניות, סבירות, ולא לסמוך שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. זה נקרא לסמוך על הנס. מאיפה אתה סומך על הנס? אנחנו יודעים, אתה בא לאיזה מקום, רוצה לשתות נס קפה, אומרים לך אין, יש פה רק שחור. אל תסמוך על נס. לא סומכים על ניסים. כן? זה לא מקום לסמוך על ניסים. האדם צריך לעשות השתדלות שלו לשמור על גופו. אבל זהירות יתר, עלולה לגרום לאדם שלא יעשה את הייעוד שלו ולא את התפקיד שלו, ולמעשה יגרום לעצמו לא לעשות כמעט דבר. למה? יש לו כל מיני פחדים שהוא מפחיד את עצמו. דמיונות. מעניין, בואו נסתכל מדוע. אומר הרדב"ז על הרמב"ם בהלכות סנהדרין י"ח ו' במקום מספר 2 לפניכם, מדוע אדם צריך לשמור על גופו? מה אכפת לך מה אני עושה עם הגוף שלו? מכירים את זה, היום יש איזה אג'נדה כזו. אני, הגוף שלי ברשותי, אני אעשה מה שאני רוצה. אומר הרדב"ז שאין נפשו של אדם קניינו, אלא קניין הקדוש ברוך הוא שנאמר, הנפשות לי הנה. זה פסוק ביחזקאל. כלומר, אתם שייכים לי, גם הגוף שייכים. אתם לא יכולים לעשות בגוף שלכם מה שאתם רוצים, אתם מצווים לשמור עליו. מעניין, במקום מספר 3, 4, אנחנו נקרא מהר את דברי הרמב"ם, עובר הרמב"ם כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשית מבעבדיך כי יפול הנופל ממנו. אומר הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת נפש בהלכות א' ד' בפרק 11, תסתכלו הלכה א', מה שאמרנו מקודם, מצוות עשה לעשות אדם מעקה לגגו שנאמר ועשית מעקה לגגך, והוא שיהיה בית דירה. כלומר, אומר הרמב"ם סייג, אומר איפה אני חייב לעשות מעקה? איפה שקרי. אבל אם יש לי מחסן ולא מסתובבים שם, אני לא חייב לעשות מדאורייתא. על כן, אני אולי מדי רבנן, או מדין ממון, שאם מישהו ייפול, אז אני צריך לשלם הרבה נזק. אבל מדאורייתא זה מקום שבו אנשים גרים. למה? כי יש הרבה יותר אפשרויות שאנשים יסתובבו על הגג. הגג בעבר שימש כשטח שניצלו אותו, כביסה, ייבוש, כל מיני דברים השתמשו בגג. אז אם כן, אנשים נמצאים שם. מעניין. אם כן, בהלכה ד', באותו פרק, אומר הרמב"ם, אחד הגג באחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשר בו האדם וימות. כלומר, כל מקום שיש סכנת נפשות, לא רק גג, כגון שהייתה לו באר או בו בחצרו, בין שיש בהם מים, בין שאין בהם מים, ותראו כמה אנחנו שומעים מדי פעם בפעם, תינוק טבע בצימר בצפון, תינוק טבע בצימר במלון, תינוק טבע בזה, זה, כל מיני דברים, שזה דברים נראים לנו כאילו הכל בסדר, גם באמפתיה אפשר לטבוע. איך? לא עלינו, לא עליכם, ילדים קטנים. היו מקרים. אנשים החליקו, קיבלו מכה בראש, איבדו רגע את ההכרה, בנו מים ונחנקו, לא עלינו, לא עליכם. זה מדובר על דברים כאילו בבית, הכל רגיל, וזה יהיה דברים שהם מסוכנים. אז מה, אנחנו לא נחיה בבית? אנחנו נחיה. כלומר, הרמב״ם אומר, אנחנו לומדים מהעניין של הגג, להיזהר, שיהיה לנו יראה, אבל לא להגזים, לא לפתח דמיונות, שכאילו מזה אנחנו נפחיל את עצמנו. לכן המשיך הרמב״ם ואומר, חייב לעשות להם חוליה גבוהה 10 טפחים, כלומר לעשות איזה משהו שמגביר, מסתיר, מונע נפילה, או לעשות לה כיסוי, כדי שלא יפול בו אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה לאסירו להישמר ממנו, ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, יישמר לך ושמור נפשך. זה מצוות עשה. אבל נמשיך הרמב״ם אומר, ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה בעבר ולא תשים דמים בביתך, זה העשה ולא תעשה לשיטת הרמב״ם. מעניין, תעברו בבקשה, לא, אתם יודעים מה, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו רואים בפרק שלנו, אבל אני רוצה לקחת אתכם לשאלה מעניינת. מה קורה בטיולים? אתה הולך כל מיני מקומות ולך תדע מה יש שם. יש שם בעלי חיים, יש אנשים, עקרבים, בעלי חיים. האם אני יכול לצאת לטיולים או לא? אני אקח עוד דוגמה. רגע, כן. אני עכשיו, אנחנו עושים את הלימוד. אתה רוצה לשאול על הרמב״ם או על מה שאמרתי עכשיו? התמתין, אולי אני אענה לך עוד כמה דקות. כלומר, האם אני צריך ללכת לטיולים שיש בהם סיכון, למשל טיול שבו עושים סנפלינג, טיול שבו עושים בנג'י, טיול שלא יודע, עושים כל מיני דברים, האם מותר או אסור? או למשל, היום נפוץ בחיינו, ואנחנו מכירים את המציאות, חבר'ה, אנשים ששותים אלכוהול בכמויות, אנשים שמסכנים את עצמם מבחינה גופנית, אותו דבר ישנו סמים. עד איפה? נרגיל כל הדברים האלה. האם זה מותר או אסור? למעשה, אני רוצה שתדעו לכם. יותר, אנחנו לא הבצענו את הגלגל. היה יהודי בזמן הנודע ביהודה, שהוא נשאל שאלה את הרב הנודע ביהודה. הוא היה בעל אחוזה גדולה, אדם מאוד עשיר. היו לו יערות, הוא היה מפרנס. והוא רצה לקבל הנחיה הלכתית, האם מותר לו ביערות שלו. ובזמנם ביערות היו בעלי חיים טורפים. הוא רוצה עכשיו לצאת למסע ציד כמנהג אומות העולם. רצו, לא יודע, נמרים, רצו כל מיני בעלי חיים. בשביל, אתה יודע מה, הנאה שבזה, הוא רוצה את הפרוות, הוא רוצה, לא יודע, את הראש לתלות על הקיר, אני לא יודע, הוא רוצה לעשות ציד. תראו את התשובה שמופיעה אצלכם במקום מספר 6. הרב יחזקאל לנדה, הוא בעל שוק נודע ביהודה, ותראו מה הוא כותב לו תשובה. ושורש שאלתו, כלומר אחרי שהוא סיפר לו כל מה שיש לו כנראה וכולי וכולי, זה לא ענייננו, אז אומר לו כך, איש אחד אשר זיכהו השם בנחלה רחבה, ויש לו כפרים ויערות, אשר ביערות תרמוס כל חייתו יער, אם מותר לו להלך בעצמו לראות בקנה שריפה, כלומר ברובה, לצוד ציד, או אם אסור לישראל לעשות דבר זה, גויים עשו את זה קבוע, האם ליהודי דבר הזה מותר או אסור? אי משום צער בעלי חיים, למה להרוג סתם בעלי חיים? או משום בעל תשחית, מה אתה רוצה ממנו? אם אתה צריך שיביא לך תועלת בסדר, אבל סתם בשביל הכיף, בשביל להעביר יום, לעשות איזה חוויה, כמה ימים ביער, בציד, זה בעל תשחית. ואומנם תראו מה אומר לו, אני יודע מיהודה, תמה אני, מאוד אני, על גוף הדבר, על עצם השאלה. ולא מצינו איש ציד רק בנמרוד ועשיו. ואין זה מדרכי הבני אברהם יצחק ויעקב. ועד כאן דיברתי מצד יושר ההנהלה, כלומר זה לא מתאים ליהודי. זה מתאים לנמרוד, זה מתאים לעשיו. מה הקשר של לצוד בעלי חיים של הפן ליהודי? אבל הוא ממשיך. שראוי לאדם להרחיק מזה. זה בצד מה שנקרא המוסרי, הראוי, הנהגה. אבל עכשיו הנודע ביהודה ניגש לצד ההלכתי. ותראו מה הוא כותב, אני בשורה האחרונה בלב הראשון במקורות. ועכשיו אני אומר, אפילו איסור העיקר, יש איסור מן התורה, שהרי כל ותפקו את הלב, כל העוסקים בזה צריכים להיכנס ביערות. ולהחליט עצמם בסכנות גדולות, במקום גדודי חיות, והרחמנה אמר, ונשמרתם לא נדשות לכם. כלומר, עוד אדם אומר, רגע, רגע, רגע. יש איסור לאדם לסכן את עצמו. וביערות עליהם, נכון, אתה רוכב על סוס, יש לך רובה, אבל אין בעלי חיים טורפים, אם זה דובים, אם זה נמרים, הם יכולים להרוג אותך.
הם באים בלהקות.
והם בנים. אז מה אתה מכיר את עצמך לשם? ומי לנו גדול ואומן בקיר בצעידה יותר מעשר? שהוא היה איש צי, איש שדה, והכתוב העיד בו, באי עשיו היא יודע צי, ותראה מה הוא אומר על עצמו, הנה אנוכי הולך למות. אומר הנודע ביהודה, ואין מקרה יותר מזה פשוטו. רגע, לא הבנתי, יש פה מישהו, או היה איזה מישהו שיכול היה להגיד שהוא לא הולך למות? כל בן אדם מתים. אז מה החידוש הגדול, אתה או עשיו, שאתה אומר, הנה אני הולך למות? נו, זה פשוט. אלא עשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות, זה מחר בבוקר. למה אומר הנודע ביהודה? הנה אנוכי שהיינו, הוא מסתכל בכל יום בגדודי חיות, איך תדע מה אני יוצא מחר? חי מהיה. אז יאללה, תמיד איתן לזה דרשי, מה אכפת לי בכורה, איך תדע מחר הוא יהודי נמר. הנה אנוכי הולך למות, זה מחר, כי אני נמצא במקום סכנה. וכן פרשו הרמב"ן, ומעתה איך יכניס לעצמו איש יהודי למקום גדודי חיות רעות, סימן שאלה. ואז גם בזה, ופה שימו לב, עושה הבדלה, הנודע ביהודה, בין להיכנס למקום היערות לציד בשביל הכיף, לבין צורך פרנסה. ואז גם בזה, מישהו עני ועושה זו במחייתו, הוא צריך להתפרנס, הוא מוכר פרמות. מזה הוא חי, הוא מוכר את הבשר לגויים. זה הפרנסה שלו. אז הוא אומר, לזה התורה התירה. אנחנו רואים שלפרנסה מותר. דוגמה, מי היו הסוחרים בעם ישראל שהיו שתים בים? איזה שבט?
זבולון.
זבולון, הוא על חוף ימים משקול, נכון?
זבולון.
מוזלת, בא בים לא מסוכן. שערות, עניינים, אתה יכול לטבוע. לא, מותר. אז אומר, כמו כל סוחרי הימים מעבר לים, שכל משהו לצורך מחייתו ופרנסתו אין ברירה. והתורה אמרה, ואליו הוא נושא את נפשו. אמרו אבותינו זוכרם לברכה, מפני מה זה עלה בכבש ונקלה באילן ומסר עצמו למיטה לא על שכרו? אמר, הוא היה מוכן אפילו להיהרג על שכרו. אבל מי שאין עיקר קבלתו למחייתו, הוא מתאהבת ליבו הולך ולמקום דודי חיות, הוא מכניס עצמו בסכנה, הרי זה עובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז אנחנו רואים שבאמת למקומות סכנה, אז אדם צריך לראות האם זה בשביל הכיף או לא. אם זה בשביל הכיף, אז אתה לא שם, זה מסוכן. ואם אתה מתפרנס מזה, אז מותר לך, אבל מה תעשה? תכף תראה מה צריכים לעשות. זה כבר אמרו למעשה במערשה, הרב שלמה לוריא במקום מספר 7, הוא עונה על שאלה של חיוב ותשלום ופיצוי ששיקור חייב לשלם למישהו הזיק. אדם היה שיקור, גרם לנזק, עכשיו תפעו. טענת הייתי שיקור לא תופס. ידעת שאתה הולך להיות שיקור, שתית, 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 השתחררת, אין לך תירוץ, במודע. התחלת עם זה במודע, זהו. זה לא רק על פי דיני תורה, זה גם על פי דיני המדינה. אין, שיקור, השתחררת, הזקת, אתה משלם. כשאתה תעורר, מחכה לך, תשלם. אז אומר המערשה והשיקור, אפילו הגיע יותר משחרותו של לוט. מכל מקום מחייב בתשלומים על כל הזקות. שאדם מועד לעולם בין שוגג, בין מזיד, בין ער, בין ישן, בין אונס, בין ברצון. ואם כן, אם אתה תגיד שהוא לא חייב, לא ישארת חיים לאף בן אדם, לא שבקת חיים לאף אחד, למה? וכל שונא, ראובן שונא את שמעון, יגמור חבית יין, ויעשה מה שהוא רוצה, וישתכר על חברו להסיק אותו, ויהיה פטור. לכן אפילו בפורים, שחייבים להשתכר לשיטתו, מכל מקום אין כוונת רבותינו כדי שישתגע. כמו שכתב הרמב״ם, וצריך להשתכר להיות נרדם בשחרותו, אבל לא מזיק. אם הוא מזיק אפילו בפורים, חייב. או אתה עכשיו נכנס לשתייה, כן? אתה נכנס למקום שבו אתה עלול לסכן את עצמך. מותר או אסור. לפי פה אנחנו מבינים, לפי המערשל, אסור לך. רק בפורים, כשאתה מחויב, אתה שותה, אתה נרדם. זהו, לא יותר. אתה הולך לישון, לא הולך להסתובב, לישון. בואו נראה מה כותב הרב פיינשטיין. אצל הרב פיינשטיין הייתה כבר תקופה מעניינת שאתם אולי מכירים את זה מהחברים שלכם, אני רוצה להשאיר את זה. בתקופתו, הנושא של עישון חשיש תפס תאוצה בארצות הברית.
איזה סם ישן?
ואנשים עישנו, גויים, ולצערנו זה גם חדר לישיבות. ותראו מה שהוא עונה לשאלה שהגיע לפניו בתור ראש הישיבה. וגם כותב הרב פיינשטיין באיגרות משה יורה לאחד ג' סימן המדי. הנה מה דבר, אשר התחילו איזה בחורים הישיבה לעשן חשיש. פשוט שהוא דבר אסור, מכמה עיקרי דינים שבתורה. לא מדבר עכשיו על הצד הרפואי מבחינה הלכתית. קודם כל, אחד, חדה, שהוא מקלקל ומחלה את הגוף. החשיש הזה גורם לנזק בגוף של הרס. שתיים.
בגוף או בנפש?
בגוף. גוף, גוף. ואף אם נמצאו אנשים בריאים, זה תירוץ שגם אנחנו שומעים היום, שלא מזיק להם כל כך, או בכלל. אבל מקלקלו את הדעת, זה פוגע ביכולת של המוח. ואינם יכולים להבין דבר לאשורות, שזה עוד יותר חמור. הם מאבדים את היכולת להכיר, להבחין במציאות מה קורה. שלבד שמונה לעצמו מלימוד תורה כראוי, הוא מניע מתפילה ומצוות התורה, שעשייה בלא דעת הראוי הוא כאילו לא קיים. שלוש, בעוד שהוא גורם תאווה גדולה, אנחנו יודעים את זה היום, אשר הוא יותר מתאוות אכילה וכדומה הצריכים לאדם לחיותו, ויש שלא יוכלו לצמצם ולהעביר את אהבתם. אז הם מתחילים בקטן ומוסיפים עוד ומוסיפים עוד ואומרים דברים יותר חמורים. זה מה שגורם. כלומר, מבחינת התורה זה אסור גם מהצד הזה. ועוד, שאב האם של אלו שמעשנים זה מצטערים מאוד. ועוברים על מצוות כיבוד אב האם. הלאה. ועוד איקה איסור. העשה דקדושים. פרשת קדושים שקראנו השבת, קדושים תהיו. כפירוש הרמב״ם בחומש. וגם הם גורמים לאיסורים הרבה אחרים לבד זה. סוף דבר הוא פשוט וברור. שהוא באיסורים החמורים. וצריך להשתדל בכל היכולת להעביר טומאה זו מכל בני ישראל. ובפרט מאלו שלומדים בישיבות, מנני ידידו, מוקירו, משה פיין. אנחנו רואים בהתייחסות של כל המקורות שקראנו לפנינו. אנחנו רואים, גם הרב עובדיה יש לו איזו תשובה בנוגע לדבר הזה, אחרי שהוא ביקש מחקרים מרופאים, מכל מיני מקורות כאלה, שלדעת מה נזקים של כל הדברים הללו, והוא כותב על דברים חמורים מאוד. אז אם כן, אנחנו רואים שיש התייחסות הלכתית מאוד מורחבת מהתורה ועד להלכה המעשית, איך מתייחסים לדברים שמסכנים את הגוף. טוב, מצוין, עכשיו זה קשור אלינו. זה קשור אלינו. אנחנו לומדים את מידת, תסתכלו למה למדנו לכם, מפסידי הזריזות והרחקה מהם. תסתכלו כולכם בבקשה בספר, במילים. הוא עצמו עניין הפסוק. יש לכם, זה נקרא לסוף הפרק, מה אני נקרא לסוף? מצאתם?
הוא
עצמו. מי שיכול להגיד לכולם איפה זה נמצא, באיזה עמוד? באיזה עמוד? כן, בספר הזה, בספר הזה, רבותיי, מי שיש לו את ההוצאה הזו, זה בעמוד 40, למעלה.
לא.
באמצע עדה. כן, שורה אחת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 שורות מלמעלה בספרים האלה. בספרים האלה, אתם רואים למה אני כל הזמן ביקשתי שיהיה רק אחד. בספרים האלה, החומים, כן? זה נמצא בעמוד סמך. בשורה... שורות מלמעלה. עמוד סמך בחום, ובאחרים בעמוד מספר 40. ואנחנו למעשה מדברים על מידת הזריזות והמפסידים שלנו. תגידו לי אתם, אני רוצה... הופה, שלום, כן. אני רוצה... כן, אני יודע, השאלה מה עושים את זה. אני רוצה לשאול אתכם, האם מוכר לכם הדו-שיח המון? זה כמו נראה מוכר לכם. האמא פונה לבן שלה ואומרת לו... נו, איזה שם של ילד, נגיד, אברהם. אברהם, תראה בבקשה לשכנים, ואני תביא מהם בבקשה חלב. הילד אומר, אין להם! איך אתה ילך אליהם? איך תבדוק? הם לא בבית. הם בבית. אנחנו לא צריכים. אבל אני צריכה. אוף. מוכר לכם על הדו-שיח הזה? תחליפו את שקית החלב בכל דבר אחר, עגבנייה, קמח, סוכר. מוכר לכם הדו-שיח הזה?
לא.
לא מוכר לכם?
ממש לא.
אשריכם?
לא, אני
אין כוח
ללכת.
יפה, אין לך כוח ללכת, קוראו את זה. כן, אין לי כוח, אני עייף, אני לא יכול. מוכר לכם יותר? עוד מעט, מוכר לכם?
לא.
יפה. לא מוכר לכם. אשריו של מי שלא מוכר. אז נותן תירוצים אחרים. למעשה, תסתכלו מה שכותב לנו הרב חיים, דיברנו מקודם בכל המקורות שקראנו קשורים לתחילת השורה של החטא. מחילה. תעלו טיפה למעלה. והכלל להבחין, יש לכם, בין שתי היראות, כלומר מה שאמרנו, פחד אמיתי ממה שצריך לפחד, ופחד מצוביין, שהוא יראה שטותית, יראת הבל, יראה דמיונית, שאין לה שום יסוד, אומר הרב הרמח"ל, הוא מה שחילקו חז"ל באומרם, היכא דשכיא חזקא שווה. אמר הגמרא בספר תרפ"ט, חטא עמוד ב' אומרת שאיפה שיש באמת הזק עכשיו, שם מדובר על הזהירות. שאדם צריך להיזהר, כמו שלמד עוד בשעה הקודמת, זהירות. אדם צריך להיזהר במקום שיש סכנה, דוגמה. במקום שיש מלחמה, אז באמת, סכנה מצויה. אז אדם צריך להיזהר. להיות יותר איטי, לשים לב לכל דבר, לא לרוץ לכל דבר, להשגיע. אבל במקום אחר, שההזק לא מצוי, זה לא על בסיס יומי, על בסיס כל שעה, לא, פעם בה קורה משהו. אז אם כן, במקום כזה, אז אוי ואבוי למי שנזהר יותר מדי. זה מה שאומר על הרמח"ל, כי מקום שההזק מצוי בנודע, יש להישמר. אך מקום שאין היזק נודע, אין לירוא בכלל. כלומר, זה לא יודעת לפחד קצת. אם אין, אז אין. למה אתה ממציא פחדים? ואם כן, אז היוצא בזה נאמר, וזה במסכת חולין, רעותא דלא חזינן, לא מחזקינן. כלומר, חשש שאנחנו לא מוצאים, אנחנו לא ממציאים אותו, אנחנו לא חוששים לו. ואין לו לחכם אלא מה שרואות עיניו. איך אני מודד חכם, ולא רק במובן ההלכתי, אדם, לפי מה שהוא רואה, לפי זה הוא דן, אלא איך האדם מתנהל בזהירות,
איך הוא פועל?
לפי מה שהוא נראה לעיניו, לא לפי מה שמדומיין במוחו. העובדה היא שאנחנו הולכים ברחובות. יש פה מי שלא הולך ברחוב, הולך לפה, עולה לאוטובוס, נוסע, זה, נפגש עם חברים, שלה את זה, אבל אדם מסתובב, הוא לא אומר, אוי, היה פה לפני יומיים תאונה, או, אז אני לא יוצא לרחוב עכשיו חודשיים, עד שיהיה שקל. או, יש חללית, הרי אנשים אוהבים את זה, להפחיד את העולם. הייתה חללית צינית, שאיבדו את הקשר איתה, וכולם אמרו שהיא עלולה ליפול, ועד על כדור הארץ, ויהיו כל מיני דברים, וזה מקו אורך כזה לקו רוחב כזה, וגם ישראל בפנים, ואנשים פיקחו את העולם. היא נפלה, היא נכנסה לכדור הארץ, אבל באמצע הים, בכלל לא באזור שלנו, זה חייכם, תפסיקו לדמיין, תפסיקו להפחיד את העולם על כלום. כל יום שני וחמישי יוצא איזה אחד שכנראה שתה קצת יותר מדי מים, ומכריז, סוף העולם מגיע, מתי תריד כזה לכם? באמת. ויש אנשים שנבהלים מזה, הם כאילו חיים בסרטים. הם לא חכמים, סליחה על הביטוי, אני לא רוצה להגיד ביטוי יותר חריף. אדם צריך להיזהר ממה שהוא רואה מול העיניים. אדם עומד לחצות את הכביש, נו, לפי שיטת הדמיון, אדם יחצה את הכביש אי פעם?
לא.
פעם, הוא לא יכול, אולי יגיע אותו. אולי. איך שאני עובר, אולי הוא יבוא. אתה עמוד, וזהו, תעמוד שם. או שלום, תתחיל לחפור עם דוריה מתחת הכביש, תעבור, אז תגמור. אז הרבה מאנשים מאבדים את, את, את התחושה של הזהירות שהם מתחילים לפחד, להפחיד את עצמם, הם הולכים להיות מה? איטיים לגמרי, כל כך עצלנים, שלא עושים פעולות מינימליות, מרוב פחד שהם הפחידו את עצמם על כלום. ולכן אומר הרמח"ל, וזה מה שנקרא, אין לחכם, אלא מה שעיניו רואות. אתה רואה סכנה, אתה מסתתר ממנה, אתה נשמע ממנה. אין סכנה, לך! אז אם כן, ממשיך הרמח"ל ואומר, הוא עצמו, ולן למעשה העיקר בשיעור שלנו היום, הוא עצמו עניין הפסוק שהבאנו למעלה. ערום, כלומר חכם, ראה רעה ונסתר. אומר לנו הרמח"ל, אינו מדבר, אלא בנסתר מן הרעה אשר רואה. הוא רואה סכנה, אז הוא מסתתר ממנה. זה בסדר גמור. לא ממה שיוכל להיות, שיהיה אפשרי שיבוא.
הוא רואה סכנה
מוחשית. יש מוחשי, יפה, לקח את המילה נהדר. והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי למעלה, אמר עצל שחל בדרך. זה, יש סיפור יפה, אנחנו לא ניקח את כל הסיפור עכשיו, אבל אומר, הרמח"ל מביא דוגמה מעצמו מה שמובא בחז"ל. מה פירוש עצל אומר שחל בדרך? מה זה שחל? זה מילת כינוי נרדפת לאריה.
שחל.
שחל בדרך. יש רחוב פה, בגבעת מרדכי, רחוב שחל.
שחל, שחל, שחל,
כן, כן, יש כמה. אבל זה אריה. זה מילת רדפת העיר. כן, חז"ל אומרים סיפור, מסבירים מה פירוש הפסוק הזה. להראות עד היכן מגעת יראת ההבל, בסוגריים, שווה יראת השטות, להפריש האדם מן המעשה הטוב. אדם רוצה לעשות מעשה טוב, פתאום הוא נהיה עצלן, פתאום יש לו הסברים, תירוצים, וכו'. הלוואי וזה היה קורה שאנחנו היינו רוצים לעשות מעשים שליליים. אז היה אומר, לא, מסוכן, אולי לא כדאי, לא. שם אנחנו אלופי מרתון. לא פחדים מכלום, לא חושבים הולכים. אבל בדברים טובים, לא, תראה, או אומרים חז"ל, דוגמה לפסוק הזה. אמר שלמה המלך, זה מופיע ככה בילקוט, ילקוט שמעוני, על פי מה שמובא במדרש דברים רבה. שבעה דברים אמר שלמה בעצל. עכשיו אני לא רוצה להגיד שזה אתם, אז כל אחד לבד שאנחנו קוראים, נבדוק אם יש לו שבעה, שישה, חמישה, ארבעה, איך נקרא לזה? הדוגמאות, הנקודות שמסמלות שיש בך איזה עצלנות משהו. אמר שלמה בעצל כיצד, איך הפסוק הזה בא לידי ביטוי, יש שחל, כן? שחל בדרך. עברו לעצל, הרי רבך בעיר, לך ללמוד תורה ממנו, הרב שלך הגיע, לך עכשיו תלמד את לו תורה. מה הוא משיב אותם? אצלנו זה יותר פשוט, פה כבר לא משיבים בכלל, פה מורידים את הראש. הוא משיב אותם. כן. תודה. אומר לנו הרמח"ל, מביא דברי חז"ל בילקוט, מה הוא עלה להם? הרב שלך בא אליהם, תשמע, הוא נותן שיעור. מתיירא אני מן הארי שבדרך. וואו, שמעתי, יש אריה בדרך לבית המדרש, מסוכן, אני לא יוצא מהבית. אומרים לו, טוב, בסדר. רבך מתקרב, הוא כבר בתוך המדינה. הוא כבר קרוב, והאריה לא בדרך. אומר להם, מתיירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות. לא, שמעתי, אולי אריה, אמנם הלך בחוץ, במדבר, בחוץ לעיר, הוא נכנס, הוא מסתובב, הוא עושה סיור ברחובות העיר. אומרים לו, הרי הוא בתוך ביתך, הוא כבר פה אצלך בסלון. תקום עכשיו מהמיטה, תלך, הוא מחכה לך בסלון. הרב בכיתה, לך, תכנס, תרים את הראש. אומר להם, אם אני הולך אצלו, אני מוצא הפתח נעולה, אני בטח אבוא, יהיה מלא, לא יהיה מקום לשבת. כלומר, תראו איזה הסברים כל כך מוכרים לנו. העיקר לא לעשות מה שצריך. אומר הרמח"ל, עיין שם על המטה, שאין היראה שגורמת שיתעצל, אלא עצלה גורמת לו שיתעצל. מי גרם לו לכל הדמיונות הללו?
הוא עצמו.
הדמיון שלו. הוא גרם לעצמו, הוא הפחיד את עצמו. למה? כי הוא עצלן. מה הוא יגיד? שהוא לא רוצה לדבר על השיעור כי לא בא לו? שהוא מעדיף להיות במיטה? שהוא מעדיף לעשות דברים אחרים? לא מעדיף, אז הוא ממציא תירוצים. תירוצי הבל, של שטות. ולכן, המשיך הרמח"ל ואומר, הנה ניתוח של המציאות. בכל הדברים האלה, אומר הרמח"ל, הניסיון היומי יעיד עליהם, בואו נסתכל על היום-יום שלנו. לא צריכים להגיע למעבדה או להיכנס לאוניברסיטה. ממה שכבר פשוט ורגיל ברוב המון בני אדם, אשר זה דרכם כסל למו, דברי הבל, איזה שטויות הם עושים. הוא מזכיר על דבר, אדם באמת שמתבונן ברצינות ומפעיל השכל שלו. ימצא אמת לאמיתות ודעת לנבון נקל. אדם חכם מבין דברים. ואם כן, כבר נתבאר עניין הזריזות, והוא שיחשוב היותו מספיק להערת הלב, והחכם יחכם עוד ויוסיף לקח. כלומר, אדם ייקח את עצמו רגע ויראה מה התשובות שהוא עונה בדרך כלל, והוא יגלה שהרבה פעמים הדברים החיוביים שהוא אמור לעשות, או מבקשים ממנו לעשות, הוא לא עושה, לא בגלל הסבר באמת רציני, או סיבה מהותית, אלא עצלנות לשמה. לשמה. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, אחרי שנבנו את החשיבות של המעשים, כשאדם מבין חשיבות של דבר, אז הוא באמת עושה מעשים להתקדם אליהם, לבצע אותם. כן, ממשיך הרמח"ל ואומר, מנחה רואה, כי ראוי לזריזות להיות בהדרגה אחר הזהירות. נכון, צריכים להיות שיהיה זהירות. אבל אם היינו חושבים בטעות שבגלל הזהירות אנחנו נתחיל לעבוד, מה שנקרא, בחצי כוח או רבע כוח, אומרים לך, לא נכון, אתה צריך בפול גז, בזריזות, עם זהירות, איפה שצריך, ורק איפה שצריך. אבל כל השאר בזריזות, פול גז, ולא בניוטרל. בהילוך שישי אם צריך, חוץ. ולכן כי על הרוב לא יהיה האדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. אדם זריז אמיתי הוא זהיר מאוד, אבל הוא מאוד מהיר. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה, כלומר במה שהוא צריך לעשות, ובמשפטיה, כלומר בסדר הנכון שלה, וזו מידת הזהירות, כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה והזדרז בתשוקה לבני בורו. אם אדם לא יכיר את הערך, לא יכיר את היקר וגדולה של המעשה הטוב שהוא צריך לעשות, אז הוא לא יעשה, הוא לא ירגיש שהוא עושה את זה אמיתי. כי הנה עודנו תובע בתאוות גופניות, ורץ מרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. אמנם, אחר שפקח עיניו לראות מעשיו ולהיזהר בה, תחישב חשבון המצוות והעבירות. נקל הוא שיעשו מן הרע להשתוקק אל הטוב והזדרז בו, וזה פשוט. כלומר, אם אנחנו באמת נבין שמצד אחד יש לנו חובה להיות זהירים, אבל רק באמת ממה שצריך להיזהר, ממילא כל שאר הדברים אנחנו נרוץ אליהם. זה מחייב אבל להכיר בין פחד אמיתי, לומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מדברים שבאים בגלל שאני עצל, ואז יש לי תירוצים יפים מאוד, אבל הם שקריים, הם לא אמיתיים, וזה גם לא זהירות. זה לא מתאבדים. זה מצד מעשה שחסר שכל עושה. אדם שלא חושב. אדם שלא פועל. אז אם הבאנו דוגמאות מגולם, מטיולים, מדברים כאלה, אני רק רוצה ש... ככה כתבתי לי, שאף אחד לא יתלה פה תירוצים, כן? אז למשל, כשאנחנו מדברים על לצאת כל מיני טיולים, אז גם יש גם טיולים שבהם משהו מסוים של סכנה. אבל מכאן יוצא שחשוב לצאת לטייל כאשר יש לנו את כל תנאי הבטיחות ההכרחי, זה אומר, יש לנו מספיק מים. אנחנו הולכים בשבילים מסומנים, אנחנו מחשבים נכון, מתכננים נכון את המסלול, כדי לא להתעקע בלילה בשטח, את הזמן, יודעים את המסלול, דואגים לעזרה ראשונה, דואגים אמצעי תקשורת, עושים כל מיני פעילויות, סנפניגים, בנג'ים, שיש איש מקצוע שיודע לעשות את זה, והוא איתך, הוא מדריך אותך, או אתה איש מקצוע. אדם הולך לשחות בים, הולך לשחות בבריכה. מי נכנס למים? רק מי שיודע לשחות. מי שלא יודע לשחות, שיביא מצוף. ולא יסמוך על הנס. נכנסים למקום שיש מציל, אם אין מציל, אז לא נכנסים. לא נכנסים אפילו אם מאוד רוצים. קופצים למקומות או מתרחצים במקומות שמותר. וראינו, לא עלינו, לא עליכם, אסונות שקרו ברחיצה, גם אנשים שיודעים לשחות, במקומו שכתוב, יש כאן איסור רחצה.
למה?
והוא נכנס. למה זה יכול להיות? יש שם רוחות שסוחפות. הוא נכנס. למה? כי הוא מאבד את הזהירות שלו. למה הוא מאבד את הזהירות שלו? כי גם את הזריזות הוא איבד.
כי הוא סומך על עצמו.
אז זה כבר חוסר זהירות. אדם נוסע בטרמפים, אני מקווה מאוד שלא, מי שכן, לנסוע בזוגות, לא לבד. לנסוע רק עם אנשים שמכירים. לא כל אחד, לא כל אחד עולים. אני רוצה להגיד לכם, אני, כמי שיש לו רישיון עשרות שנים, רישיון נהיגה, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו עולים על טרמפים, ואנחנו עכשיו עצרנו טרמפ באיזה מקום. יהודי נחמד, הכל יפה. רבותיי, אתה לא מכיר אותו. אתה לא יודע מי הוא. מה הוא עשה לפני 10 דקות, אתה גם לא יודע. הוא נראה לך נורא נחמד. אולי הבחור היה עכשיו באיזה בר מצווה ושתה לחיים קצת יותר מדי. אתה לא יודע. אז עכשיו, אני לא אומר עכשיו שהוא פושע. הוא בעצמו לא שם לב. בתוך כדי נהיגה, זה ישפיע עליו ואני לא רוצה לחשוב עליו. כלומר, לא עולים עם כל אחד. גם אם זה לא מנוח. אנשים שגרים ביהודה ושומרון לא לוקחים טרמפים מחוץ ליישוב. לוקחים טרמפים אנשים מהיישוב. אתה מכיר אותם?
נכון.
זה מסוכן. היום, בפרט, לא רק זה, יש כל מיני דברים ש... צריכים לשים לב, הכביש זה מקום מסוכן, אני לא יודע כמה אתם... אני בטוח שאתם יודעים את זה. אבל כשמי שמחזיק בהגה, מבין את זה עוד יותר. היום לנהוג ברחובות זה יותר מסוכן מאשר להסתובב בגדר הגבול עם עזה. כן, ממש ככה. יותר מסוכן. הייתה תקופה, שאני זוכר, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שרצו פה בדיחות עצובות, ואמרו שבלבנון היה יותר סיכוי שלא יקרה לך כלום מאשר על הכביש. עד כדי כך. לא ניכנס לסיבות. אז אתה רוצה עם נהג שאתה מכיר, אתה יודע, בכל זאת, אתה מכיר את הבן אדם. נכון, נורא כיף לסלב את הדלפים. זה חסכוני, זה מהיר, עדיף שלא. עדיף שלא. כי את הנהגי האוטובוסים למיניהם יש בקרה עליהם. יש פיקוח עליהם. נהג הפרטי מי מפקח? הוא.
רגע, ואם...
הוא?
באוטובוס. ערבים יש באוטובוס. מה עדיף?
החברה שלהם.
רכבת.
החברה שלהם. מחייבת אותם אחת לתקופה לעבור קורס מחדש, ורענון נהיגה, ובודקים אותם. כן? אדם פרטי מי בודק אותו? אף אחד.
אבל...
עד שעוצרים אותו. עוד, אני לא רוצה ש... רק נתתי דוגמה. אנשים יוצאים לטיולים, ודאי! ודאי! אבל תאבטח את מה שצריך, וצא בכיף, זהו. לא לפחד, מה יקרה, אולי, שמה, לך תדע. סליחה, איבדת את הזהירות שלך, וממילא גם את הזהירות שלך לטיול לא תצא. מבחנים מדומיינים. דמיון. לגבי, גם כן, המנהג הזה של נוער לשתות. אני לא רוצה להיכנס של העניין הזה בכלל. נוער לא צריך לשתות. ובכלל לא צריך לשתות, גם מבוגרים. שותים באירועים קצת לחיים, יום שבת, עושים לחיים, גידול טוב. אבל סתם לשתות. מחלה. מחלה רעה. זה הפך להיות תרבות. גם אצלנו. אתה צריך להבין. פתח בקד, סיים בחנית. אני לא מדבר רק קצת, בקטנה. לא יודע אם הוא ייקח אותו. אל תיכנס. אל תיכנס. אתה נמצא באירוע משפחתי, אנשים מסתכלים, יש בקרה, אומרים לך, בוא'נה, אתה מגזים, מספיק. אבל כשאתה הולך לבד, עם עוד אנשים כמוך שמתקהלים לצורך העניין, אתה מאבד את הזהירות שלך. ומשם הלך לדע לאן תגיע. כל הדברים האלה שהתמכרויות למיניהם. צריך לשים לב, זה מתחיל בקטנה. זה אף פעם לא מתחיל בגדולה. כל זה דיברנו על הגוף. אני רוצה רק להגיד עוד דבר אחד שאמרנו, המחל ואני מזכיר. גם בדברים מוכנים. אדם צריך, סליחה שם, אדם צריך להיות זהיר מצד אחד בדברים המוכנים, ולא כל דבר קופצים כי ההוא זה יפה ואני התלהבתי וכו', אלא לבחון את הדברים, לבחון את ההתאמה שלהם אליך. לא כל מה שמישהו אחד עושה, אתה יכול לעשות. הוא יש לו יכולות מוכנויות כאלה ולך אחרות. ולאחר שבררת, כמו שאומר הרמח"ל, אדם חכם בנקל יבין, בחון את הדברים ולהודות על האמת. של המצב שלך, והיה, אם באמת זה נכון הדבר, את בזריזות. אבל עד אז, זהירות, לא לקפוץ. תתאים את עצמך גם בעניינים המוכנים למה שאתה, לשאוף להכי גבוה וכן. חיירים.
אפשר להתחיל בגדול.
קדושים תהיו, אבל הדרך לקדושים תהיו.
כמו הקילה.
יש מדרגות. מדרגות. הרב, חרלה, במאמרון. כן, פרשת, החיים הקדושים, נקרא לזה, קוראים לזה תורות, כן, אבל בפסקה הראשונה שהוא כותב, הוא מדבר על העניין הזה. שהמלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, האם האדם הראשון, זהו האדם המושלם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא, זה גנב. הוא גנב מעץ הדעת. אמרו לו, טוב, אז אולי נוח. אמר, תראו, זה השתקר.
משה,
לא? אמרו לו, טוב, בסדר. הגיעו לאברהם אבינו. אמרו, זה האדם המושלם. אמר להם, לא. תראו מה יצא ממנו. ומי יצא ממנו? ישמעאל. אמרו, טוב, נחכה. הגיע יצחק. אמרו, אולי זה זה. אמרו, כן, ומה הם עשה? הגיע יעקב. כל בניו הלכו בדרך הישר, אמרו לו, אמרו לו, אמר להם, הנה זה. לכן כתוב, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם?
ישראל.
תראו כמה דורות עברו. מי האדם הראשון עד יעקב? אלפי שנים. ובני אדם נבחנים ונבחנים ונבחנים. ואיך רבי יעקב על עצמו? השנות חייו, מעט ורעים. תסתכלו מה עבר עליו. אדם צריך להתאים את עצמו לא רק במגמות הפיזיות לשמור על גופו מדאורייתא, גם על הצדדים הרוחניים שלו. ושם העצלות כל כך גדולה בדברים הרוחניים, שאני אומר את זה אולי בעצם, אם לא היה את המילה עצל, היו קוראים את זה אולי רוחני. שם אנחנו עצלנים בגדולה. כל כך הרבה תירוצים בכל עניין רוחני אנחנו נותנים, זה רק מקום של עצלות, לא באמת עם מקום אמיתי. אז אם כן, אני אצטט מה שהביא הרב ראש הישיבה. יהיה תמיד כאיש צבא. הוא לקח מתוך דברי הרמח"ל בפרק. יהיה תמיד כאיש צבא מוכן לזריזות. אנחנו חיילים שצריכים להיות כל הזמן בכוננות יציאה לקרב. לא ירבה עליו אימה מפגעי הזמן, ויבטח בעזרת השם יתברך. אל תגזים בפחדים שלך. תחיה את החיים כפי שהם, תיזהר מה שצריך, כל השאר תעשה בזריזות. הכוונה היא לדברים טובים כמובן. כי לדברים הרעים, הדברים הלא טובים, אף אחד לא צריך לזרז אותנו, אנחנו זריזים לבד. ובשמירה הנאותה, על פי התורה והשכל, ישמר מכל רע, בעזרת השם יתברך. ובהיותו זהיר עם כל זה, יקנה הזריזות. אז אני רוצה באמת לברך את כולם, שנצליח לקנות את מידת הזריזות, באמת, זריזות אמיתית לדבר מצווה, לדברים טובים וזהירות מרבית בכל שאר העניינים שהם לא טובים. יום טוב, תודה רבה.